אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת קראנו על יוזמתה הנועזת של רות, שחדרה לגורן שבו ישן בועז בלילה, ונשכבה למרגלותיו. הסיכון במעשה זה היה גדול, עד כדי עיבוד מוחלט של כל מה שהשיגה עד כה, אולם האמונה והביטחון בתוכנית של נעמי היו נכונים. בועז קיבל את היוזמה הנועזת והסכים לה. רות חדרה לחייו הפרטיים, הזכיר לו את חובתו לגאול את אדמתה ולגאול אותה על ידי נישואין, והדבר התקבל ברצון על ידי בועז. עד רבה, אמר לה, אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כלומר, אני מסכים להתחתן איתך. לא הצעתי את זה מעצמי, כי סברתי שאין זה ראוי שזקן כמוני יישא אישה צעירה, אבל אם זה לרצון לך, אני מסכים. אנו קוראים במגילת רות פרק ג' ופסוק י' ואתה ביתי אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי יש את חיל את. שער עמי הם המכובדים שבבני העיר, השופטים וזקני העיר שיושבים בשער העיר. התוספת כי יודע כל שער עמי כי יש את חיל את מטרתה להרגיע את רות מחשש רכילות והוצאת שם רע הצפויים לה אולי בעקבות המעשה המסעיר. אל תחשבי בלבך שהם ינסו להניע אותי ממחשבתי, ויפעילו עליי לחצים, גם אם יוודא להם שביקרת אותי בלילה. להפך, כולם מעריכים אותך, ויודעים שאת אשת חיל. ישנה רק בעיה אחת, ואתה כי אמנם כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. אני מוכן לגאול, אבל יש אדם אחר, קודם לי בזכות לגאול אותך. בועז היה רק בן דודו של אלימלך אבי מחלון. יש גואל קרוב יותר שהוא אחי אלימלך, כפי שנקרא בפרק הבא. אם הגואל האחר ירצה לגאול, אתן לו, הוא קודם לי, ואם לא, אני הגואל. ליני הלילה והיה בבוקר, אם יגאלך, טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי חי השם, שכבי עד הבוקר. לאחר שבאה רות אל הגורן, בועז לא יכול היה לתת לה לשוב בגפה בלילה. הייתה סכנה ללכת לבד בלילה גם מצידם של תוקפים וגם מצידם של רחלנים. רות לא הייתה מעיזה לבקש ללון בקרבתו לאחר שהשלימה את משימתה, והייתה קמה מיד לולי הצעתו. היה עליו להקדימה בהצעתו, והוא עושה זאת תוך שבועה ונשיאת עיניו לשמיים. חי אדוני, במקום שבו דעת אלוהים חיים מסדירה את היחסים שבין המינים, שם יכולים להיפגש בגורן בודדת, איש ואישה, בחצות הלילה, וכשם שבאו תהורים, כן יפרשו תהורים. התשכב מרגלותיו עד הבוקר, התקם בטרם יקיר איש את רעהו ויומר, אל יוודא עקיבה האישה הגורן. למי הוא אומר את הדבר הזה? לאנשים אשר אמו? לרות? את זה הוא אומר לריבונו של עולם. הוא התפלל שלא יוודע הדבר, שלא יצא מזה חלילה חילול השם. לא לשמו הטוב הוא דאג, הרי הוא זקן וידוע כאיש ישר, ואף אחד לא יחשוד בו. הוא דאג לשמה הטוב של רות. ויאמר, הבי המטפחת אשר עלייך, ואוחזיבה, התוחז בה, וימד שש שעורים, ויש עליה ויבוא העיר. לרות הייתה איזו מטפחת שבועז שם בתוכה שש שעורים. מה העניין שש שעורים למה שקרה בלילה? הכוונה אלה לשש שעורים על השש מידות של שעורים, שש שקיות. אם הייתה יוצאת בידיים ריקות, האנשים היו תמהים ומתחילים לרחל, אבל כיוון שיצאה עם שעורים, משמע שלקטה ועתה היא שווה לביתה. התבוא עם חמותיו ותאמר, מי את ביתי? נשים לב שרות אינה חוזרת הביתה אלא אל חמותה, כי ממנה הלכה ואליה תשוב. רות מרגישה שנעמי מלווה אותה ברוחה בכל אשר תלך, ומי שנעשה המעשה ועבר בהצלחה, היא ממהרת לבשר למשלחת והוגת הרעיון את אשר הראה. יש פרשנים שמברשים את הכתוב בכפשוטו ואומרים כי רות חזרה לביתה כשהיה עדיין חושך, ונעמי לא הכירה אותה. אבל אין ספק שנעמי חיכתה לה והכירה אותה, שהרי קראה לה ביתי. שאלתה מי את ביתי מגלה את דאגתה להצלחת המשימה העדינה והמסוכנת. נעמי כמו שואלת אותה, האם את עדיין זו שהלכת מאיתי בערב הקודם, או שחזרת כאשתו של בועז? האם את עדיין פנויה או שאת כבר מאורסת? ברור שהשאלה אינה שאלה אינפורמטיבית של זיהוי, אלא שאלה רגשית של זיהוי המעמד האישי של רות. נעמי חרדה לגורלה של רות, והיא מלאה ספקות כרימון. האם הצליחה התוכניתה? אם לא. האם בועז כעס ושלחה בבוז מעל פניו? האם היה מוכן לגאולה? האם רות פגועה או כועסת עליה? כל הספקות האלה מתמצות בשאלה הקצרה, מי את ביתי? אולי היא מאושרת מאוד כי היא כבר אשת איש. שנתה של נעמי נדדה ודאי כל הלילה בציפייה לשובה. חזיונות ודמיונות עברו לנגד עיניה, וליבה היה ער כל אותו הזמן. השאלה הראשונה ששואלת אותה היא, האם את עדיין שלי, או שאת כבר של בועז? תשובתה של רות אינה ברורה. התגד לה את כל אשר עשה לה האיש. מה עשה האיש? הרי עדיין לא עשה דבר. ומי הוא האיש? מדוע לא קרא בשמו? אולי התשובה לשאלה הראשונה, מה עשה האיש, תמונה בתשובה לשאלה השנייה, מי הוא האיש? איש רומז לקרבה של אישות. לאיש יש אישה. בועז עשה המעשה, לא רק במילים מעודדות, ברוכה את לאדוני ביתי, היטב חסדך האחרון מן הראשון, אלא גם בהבטחה, כל אשר תאמרי אעשה לך. הוא רוצה להבטיח את זכותו לגאול את רות, אבל סיום דבריו מעודד, אם לא יחפוץ לגאולך, הגואל השני, וגאלתיך אנוכי, חי השם. ובסופו של דבר היה גם מעשה סמלי בנתינת שש מידות השעורים, כי אמר אליי, אל תבואי ריקם אל חמותך, מילים שבהם אפשר לשמוע בת קול של דברי נעמי בפרק א', אני מלאה הלכתי וריקם השיבני השם. והנה נתמלאה הריקנות. ותאמר שש השעורים האלה נתן לי כי אמר אליי, אל תבואי ריקם אל חמותך. השעורים ניתנו לרות אבל היעד הוא נעמי. בועז התכוון לשמח את ליבה ולהראות לה שלא שכח ממנה. את פרק ג' ואת הקטע המרגש שהוא שיא העלילה שבמגילה, מסיימת נעמי בדברי רוגע המפגינים במעט את המתח שאפיין את הפרק כולו. ותאמר שבי ביתי עד אשר תדעין איך ייפול דבר, כי לא ישקוט האיש כי אם קילה הדבר היום. בתרגום יונתן נוסף עיקר חשוב, שבי ביתי אמי בבית עד הזמן שתדעי מה נגזר מהשמיים ואיך יתפרש המאמר, כי לא ינוח האיש עד שיסיים לטוב את הדבר. בועז איננו אדם מצל ורדוד, והוא לבטח יעשה את מה שהבטיח. ישוע אמר שיהיה הכן שלך כן והלא שלך לא, על האדם להיות אחראי על מוצא שפתיו. מה שהבטיח, עליו לקיים. אחרי העשייה הלא שגרתית והמסוכנת, חייבים לנהוג בשלווה ולהניח לקדוש ברוך הוא לפעול. רות יכולה לשבת במנוחה בידיעה שדברו של בועז הוא אמת, והגאולה בו תבוא. מאזינים יקרים, האם זה נפלא שיש לנו גואל שבאמונתו בו אנו יכולים לשבת בבטחה? הוא הבטיח להשלים את הישועה שלמענה נשלח, והוא יקיים את הבטחתו. את, אתה ואני נקראים להיכנס למנוחה שבביטחון, כי הוא השלים את מעשה הישועה. בתפילתו לאביו שבשמיים אמר ישוע, השלמתי את המעשה שנתת לי לעשות. מעשה זה היה מותו הגואל על הצלב, אז אמר נשלם, ובהרכינו ראשו מסר את רוחו. ישוע הגשים את הגאולה עבורנו במותו. מי שמכיר בכך שהגאולה הושלמה במותו של ישוע, חי בשלום עם אביו שבשמיים. לנו אין מה להציע לריבונו של עולם בעבור ישועתנו. אנו באים אליו בידיים ריקות, יכולים רק להתפלל לחסדיו ולישועתו, ולקבל ממנו את הישועה במתנה. רות עשתה את כל הדרך ממואב לביתו ולליבו של בועז. ואנו שפעם היינו זרים ורחוקים מאבינו שבשמיים, ללא תקווה בעולם הזה, התקרבנו אליו בדמו של ישוע. היום אנו חלק ממשפחתו המורחבת של האל, ויום אחד נגור בביתו. איזו הבטחה נפלאה היא שיום אחד נגור בביתו ונהיה בטוחים מכל צרה. בפרק ד' נראה את בועז בפעולה. עתה, מרגע שרות ביקשה ממנו לגאול אותה, הוא חופשי לפעול. ואת זה אומר בכל הכבוד הראוי. ישוע, כמו בועז, אינו חופשי לפעול למענך ובחייך, עד שתבקש אתה ממנו לפעול. ישוע מת על הצלב עבורך, הוא עבר את הגהנום עבורך, והוא עומד ודופק בדלתות הלב של כל אחד ואחת מאיתנו ואומר, לפי ההתגלות בפרק ג', הנני עומד ליד הדלת ודופק. איש כי ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אכנס אליו ואסעד איתו והוא איתי. הוא לא יפרוץ את הדלת, עליך להזמינו פנימה. אדוני מציע את מתנת חיי הנצח במשיח ישוע, אבל עלינו לגשת אליו, להושיט את ידינו ולאחוז בישועה זו באמונה. בועז מתכונן לפעול כעת כקרוב הגואל, ורות צריכה לשבת בסבלנות עד שתדע איך ייפול הדבר. בועז אוהב אותה ורוצה בה, והוא יעשה ככל שביכולתו כדי להשיגה. ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. כשאדם מזדרז מלמטה, מזרז אדוני כנגדו את העניינים מלמעלה. בועז הלך לשער העיר כדי להזמין את הגואל הקרוב יותר למשפחת אלימלך לומר את דברו בפני זקני העיר. והנה הגואל עצמו עבר שם בשעה שהיה בועז יושב בשער. עניינה של רות המואביה שהתגיירה לא היה פשוט, כי כזכור אסור למואבים להינשא ליהודי עד דור עשירי. ויאמר, סורה, שווה פה פלוני אלמוני, ויסר וישב. למה קורא לו בועז פלוני אלמוני? הרי ידע מי הוא. בועז ככל הנראה קרא לו בשם, אבל הכתוב השמיט את שמו, אולי כדי שלא להביכו. גם לפני ואחרי הפסוק הזה לא ינקוט הכתוב בשמו, אלא יכנה אותו הגואל. היקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר, שבו פה וישבו. נראה כי בועז היה שופט ואפילו יושב ראש בבית המשפט, משום שיכול היה לזמן אליו 10 שופטים ולהורות להם לשבת ולדון עמו בעניין. התפקיד אחרי זה ראה לנכון להפגין לעיני התושבים, כי יסוד בית איננו עניין פרטי של משפחה מסוימת. הציבור חייב להתעניין ולדעת אם הבית יישאר בשממונו או יתעורר לחיים חדשים בהתערבותו של הגואל. בנוסף היה המקרה של רות המואביה, מקרה יוצא דופן וראוי לשמיעה ולימוד. רק בנוכחות 10 אנשים ניתן לומר את ברכות הנישואין, היינו לערוך את החופה. ויומר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך, מכרה נעמי, השבה משדה מואב. יש שדה השייך להכינו במובן של קרוב משפחה שלנו, ונעמי מתכננת למכור חלק ממנו למישהו עקב מצוקתה הכלכלית. עלינו מוטלת החובה לגאול את השדה. יש באפשרותנו לגאול את השדה במשך תקופה מסוימת. האם אתה רוצה לגאול או שאינך רוצה? בועז משתמש בלשון עבר ואומר, מכרה נעמי, כשלמעשה היא טרם מכרה אותו. בועז מציג את הדבר שעומד להתרחש כאילו כבר נתרחש כדי לבטא את כעסו. הוא כמו טוען בפני הגואל, לו הדבר היה תלוי בך, הייתה חלקת השדה של נעמי מכורה כבר מזמן. ואני אמרתי, אגלי אוזניך לאמור, קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. אם תגאל, גאל, ואם לא יגאל, הגיד לי וידע כי אין זולתך לגאול, ואנוכי אחריך. אם עד עכשיו דיבר בועז בהתרגשות מאופקת, עכשיו מגיע כעסו לידי התפרצות של ממש. בנוכחות נכבדי העיר, גמרתי בליבי, אמר בקול רועד, לגלות את אוזנך כדי שתאזין להנחותיהן החרישיות של שתי אלמנות נטושות. האם אתה מכריז על נכונותך לגאול את האלמנות הללו? אם אינך גואל את השדה, אז ידע שאין מישהו אחר, כי רק שנינו באים בחשבון. ויאמר, אנוכי אגאל, את השדה אני מוכן לגאול. בועז פונה לגואל תחילה בבקשה לגאול את השדה, בלא להזכיר את מצוות הייבום. ויש להזכיר שאין קשר ישיר ביניהן. מצוות ייבום מתייחסת לאח ישיר בלבד. למעשה פונה בועז לגואל ומבקש ממנו לעשות חסד עם רות ולקחת אותה לאישה ביחד עם השדה שיקנה. ויאמר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומאת רות המואביה אשת המת קנית, להקים שם המת על נחלתו. הוא מזכיר לו את החובה הקשה מכל, אותה אמור לקבל על עצמו הגואל. עליך לשאת לאישה את אלמנת מחלון, כדי ששמו יישאר קשור למחלקת השדה העומדת לרכישה, להקים שם המת על נחלתו. הגאולה שאליה מתכוון בועז, כוללת את חובת הקנייה והנישואין בעת ובעונה אחת. בועז מדגיש את מוצאה המואבי של רות, אולי הדבר אינו מוצא חן בעיני הגואל. ויומר הגואל, לא אוכל לגאול לפן השחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי, כי לא אוכל לגאול. אינני רוצה, זה לא מכובד. ראשית מפני שהייתה לו כנראה אישה והוא אינו מעוניין לשאת אישה נוספת, ובכך אולי לגרום למריבה בתוך נחלתו. ושנית זו נערה שבאה מרחוק, מארץ מואב, ואני איני מכניס נשים ממואב לביתי. מוטב שתהיה אתה הגואל. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. פסוק זה הוא מאמר מוסגר, הבא לבאר את הנאמר בפסוק הבא. המנהג שקיים בישראל בכל מעשה של גאולה או מכירת נחלה בכסף, כדי לתת תוקף חוקי לעסקה, אחד משני האנשים שעשו את העסקה, ולא מפורש אם מדובר במוכר או בקונה, שלף את נעלו ונתן לחברו. שליפת הנעל לעיני עדים היא העדות הראייה למעשה הקניין. הנעל היא האמצעי שבו נאחז האדם בקרקע. אם אדם אומר לחברו שאיתו הוא עושה עסק, אחוז בנעלי, הוא מתכוון לכך שאם הוא לא יעמוד בתנאי העסקה, הוא אינו ראוי לאחיזה בקרקע. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך, וישלוף נעלו. העסקה בוצעה בו במקום. ויאמר בועז לזקנים וכל העם. הדיונים המסעירים משכו בינתיים את האנשים ששהו באזור שער העיר. המון זה ידע על שובה של נעמי, ואתה יהיה עד לברכה שבאה עליה. עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלי מלך, ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו, ולא יקראת שם המת מימיך ומשאר מקומו. עדים אתם היום. שוב מדגיש בועש את מוצאה של רות, כדי שיהיה ברור לכל שעל אף שהיא מואביה, היא מותרת על פי ההלכה. האיסור לשאת אמוני, אמוני או מואבי, מתייחס לגברים ולא לנשים. ויאמרו כל העם אשר בשער ובהזקנים, עדים. קריאתו של בועז ובנתה במקור לזקנים, אחר כך אל ההמון. כאן מצוין שכולם הסכימו פה אחד כעדים. הם היו אמורים להעיד ובזה לסיים את תפקידם, אולם מתברר שההתלהבות של ההמון סחפה את כולם והם פצחו בשירה ובתשבחות, כאילו אינם רק עדים, אלא הרבנים המסדרים את החופה והקידושין. ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, ועשה חיל באפרתה, וקרא שם בבית לחם. הם היום משבט יהודה, צאצאי לאה, אבל רחל קבורה בדרך בית לחם, ושתיהן יחד בנו את בית יעקב, הוא ישראל. ייתכן ונוסח הברכה היה נוסח קבוע, כבר בזמן ההוא. והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן אדוני לך, מן הנערה הזאת. בפסוק הקודם אמרו בית ישראל, אבי האומה כולה. כאן אומרים לבית פרץ, אבי משפחתם. יש בזה רמז שעניין רות ובועז דומה לעניין תמר עם יהודה, ששתיהן נתכוונו להקים שם למתים. כשם שאתה בועז משקיף בגאווה על עברך, משתבח ביחוסך האציל, כן יישאו צאצאיך לדורותיהם, את חותם ביתך ותמיד יהללו את ביתך. המברכים מתנבאים על שהבית עומד להיות אבן פינה לבניין הנצח של עם ישראל לדורותיו, כשם שבית יעקב ונשותיו שימש אחד מאבני היסוד בבניין. ויקח בועז את רות, התהי לו לאישה, ויבוא אליה. ויתן אדוני לה הריון, התלד בן, התאמרנה הנשים אל נעמי. ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום, היקרא שמו בישראל, והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך. אישה קשישה מבלה את שארית ימיה ללא בנים, הופכת עד מהרה מעמסה לעצמה ולסביבתה. אבל רות זכתה לגדל נכד שיפאר את זקנתה של נעמי. כי חלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים. ותיקח נעמי את הילד התשתהו וחיקה ותהי לו לאומנת. ותקרנה לו השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי ותקרנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד. כל הנפשות הפועלות כאן אינה יודעות שמעשיהם מכינים את בו המשיח. הרבה פעמים מגלגל ריבונו של עולם את הדברים ומשתמש, אגב כך, באנשים שונים כדי להגיע למטרה. פעמים רבות נזכר הגואל במגילה זו, ואנו יכולים להבין כי היה כאן רמז. לכאורה נראה כי אין סדר היסטורי והדברים קורים במקרה. אולם גם בהיסטוריה יש יד אלוהים שמכוונת לקראת מטרה מסוימת. כשם שהטבע המדויק להפליא עם האטומים, התאים בגוף האדם, והאדם שמתפקד, כך גם החברה וההיסטוריה. אנו נמצאים בתוך כל זה, לעתים הכוונות נסתרות מעינינו. ואלה תולדות פרץ. פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמה הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. מגילת רות היא גם מגילת היחוסים של דוד המלך ומשיח בן דוד. חזק, חזק ונתחזק.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו, כל הישועה, תדואר 7244, ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.
Bye.